אז אנחנו בספר אורות, זירונים, מאמר איסורים ומרקים, פסקה שמינית. כשמוצאים את עומק דינה של המרידה והכפירה, אומרת לזנוח טוב המנוחה על מאבות, בשביל איזה חזון לב חדש, שהוא באמת רעיון תשובה כללי, המכה גלים, מוצאים את הצד הטוב שבה, דיין, הצד הטוב שבכפירה, שהוא הגרעין הכללי של תשובה מכל שפלות ומכל קלקול, מתוך כך באים גם לשוב מהכלכלה הגדולה שיש בהריסה עצמה, ואז שווים אל השם באמת תשובה. וגאולה באה לעולם. תיקון העולם שיצא ממקורם של ישראל הוא האידיאל של התשובה. כל זמן שאדם קובע לו בתכסיסי חייו על פי מידה קבועה, לא יוכל לצאת מידי החסרונות שבשכל, במידות ובמעשה, ואיך זה ישתלם איפה? לכן, חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים, הכללים והפרטיים, ולעולם צריך אדם היחיד, וכן החברה כולה, להיות מתקן את עצמו ומרפאת את שבריו הרוחניים ומעשיים. כל חידושי החיים, וכל השאלות המהפכות את סדרי העולם כדי להטיבו, הינם אך אורחות של תשובה, ותמיד צריכה התשובה להיות עומדת בראש הפסגה של סולם ההשלמה האנושית. טוב, מה שאנחנו, יש פה דפי מקורות, אולי תשים שם על השולחן, מישהו מאחר מגיע יותר מיוחד, יכול לקחת את זה. כן, אז אנחנו מבינים פה בפסקה השמונה, שעיקר הרעיון של כפירה הוא תשובה. זאת אומרת, למה יש כפירה? בגלל שאנחנו רוצים לחזור בתשובה על מה שאנחנו עושים. כשחוזרים בתשובה, אז כמובן ששוברים מדרגות הקודמות שאנחנו נמצאים בהן, בתפיסות יותר נמוכות. וזה הרעיון. זאת אומרת, כפירה, כזכור, מהות הכפירה זה לנקות את האמונה מההשיגים. כן, יש בשמונה קבצים, בקובץ א' בשין צדיק ח', מין הגדרה כזאת שהיא, אני חושב שיכולה לנסח מאוד מדויק הרעיון של הכפירה. הרב אומר שם בשמונה קבצים, האמונות הנפולות מביאות הם הכפירה. עוד פעם, תקשיבו, אין לכם את זה לפניכם מול עיניים, אז לכן תנסו להבין זה בשמיעה. האמונות הנפולות מביאות הן את הכפירה. מתי כפירה באה לעולם? כשאנחנו רואים שהאמונה היא מזדהמת. אמונה נראית מגוחכת, נראית נמוכה, קטנה, יהודותית, פרימיטיבית. אז כדי ללחם עם ההסתכלות הנמוכה, הלא נכונה, על קדוש ברוך הוא, על אמונת ישראל, על מהות התורה, ובכלל, ביחס לאין סוף, כדי לתקן את זה, אז בא כפירה. ממשיך הרב הלאה, הן מביאות את הכפירה כדי לטהר מהן, דיינו מההסתכלותיות הלא נכונות, לטהר מהן את האמונה. והיא ממרקת בחריפותה את כל הזוהמה שיש באמונה. זה ביטוי קצת חריף, נכון? זאת אומרת שיש כזה דבר, אדם שמאמין בהשם, והרב אומר שיש אנשים שאצלם האמונה שלהם בהשם היא מלאת זוהמה. אבל אומר אדם, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, באלוקי ישראל, בשם אחד. זאת אומרת, מילים נכונות, כן? מה רע בזה? הרב אומר, לא. באמונה שלך יכולה להיות מלאת זוהמה. ובוגד גם באמונה טהורה. אז זאת אומרת, הכפירה היא מבטל הכל, בבת אחת. כדי למרק את טהרתה, ולעשותה כזהב מזוקק, כדי לעשות אמונה ברה, מזוקחת, אמיתית, נכונה. וזה התפקיד של כפירה, כמו שאנחנו אמרנו. אז נכון, רק כפירה זה דבר שהוא לא אידיאלי, והרב קורא לזה, מביא את הציטוט מישעיהו על הוד הקרח הנורא, כפור שמיים, זאת אומרת, הביטוי הזה כפור שמיים, זה נכון שזה כפירה כחלק המהותי, כחלק אינטגרלי, אותנטי של האמונה, אמונה אמיתית. הוא נותן תחושה של כפור, זאת אומרת כפור שמיים, זה אין למה להידבק, אין למה להיות בקשר, כי הכל זה אתה שולל, הכל אתה שובר, אתה נלחם נגיד כל מיני גישות נמוכות, ויחד עם זה אתה גם שופך את התינוק עם אותם המים שיש בגיגית. מאבדים הכל, ואז כופר בעצם נשאר בכלל בלי אמונה. אז לכן הרב אומר פה בפסקה 8 שאדם צריך לחזור בתשובה גם על הכפירה עצמה. זאת אומרת, כפירה היא טובה מאוד לזמן מסוים, לתפקיד מסוים כדי לזכך את האמונה, אבל גם מההריסה עצמה צריך לחזור בתשובה. וזה בעצם המשמעות של הפסקה הזאת. בואו נקרא את זה, עוד פעם נראה את זה בפנים. כשממצים את עומק דינה של המרידה והכפירה, אומרת לזנוח טוב המנוחה על מאבות. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו את הטוב הזה מהאבותינו הקדושים, אבל הוא אומר, תעזוב את זה. בשביל איזה חזון לב חדש, בשביל אידיאל של קומוניזם, של איזשהו דבר, של פוסט-מודרניזם, של איזשהו רעיון של תיקון העולם, שאתה רוצה עכשיו להביא אוכל לרעבי רואנדה הבירה, אני יודע, או של או הייתי. אבל אם אתה מסתכל טוב, למה אתה רוצה, תעזוב את הדת וכל זה, בוא נבנה מחדש את הארץ קודשנו, לא קודשנו, את הארץ פה זה, הם מתייחסים כמשהו שם, ציונות חדשה וכל הרעיון הזה. אבל אם אתה מסתכל טוב, אתה תראה שמה שהם מציעים, קומוניזם, או לטפל בקורבנות אסון באיזשהו קצה השני של העולם, באמת אם אתה מסתכל טוב מה עומד מאחורי זה, אתה תראה שבאמת הרעיון תשובה הכללי, המכה גלים, נמצא מאחורי זה, כן? ומוצאים את הצד הטוב שבה, שהוא הגרעין הכללי של התשובה, דיינו. צד הטוב שבא איפה, שבא, מה הדבר הזה בא? זה הכפירה, כן? שאת מוצאים את הצד הטוב שבכפירה, שהוא הכפירה, הגרעין הכללי של התשובה. תשובה מכל שפלות ומכל קלקול. זאת אומרת, כשאדם רוצה לחזור בתשובה מכל שפלות ומכל קלקול, זה הכפירה. כפירה נגד הזוהמה שבאמונה. ומתוך כך באים גם לשוב מהכלכלה הגדולה שיש בהריסה עצמה. זאת אומרת, אתה שברת, אתה שברת את הפסלים. זה טוב מאוד ששברת פסלים. אבל עכשיו, האם יש בעצם השבירה, גם בזה יש משהו שלתקן? כן, יש גם בזה מה לתקן. ואז שווים אל השם באמת, וגאולה באה לעולם. זאת אומרת, שהם כששובר את ה... כשאתה חוזר בתשובה מהכפירה, אז זאת האמונה שאנחנו... זאת התשובה שהיא באה לעולם באופן אמיתי ונכון, וזאת הגאולה שאנחנו מצפים עליה, מצפים לה. כן. נכון, כן, נכון. הדרך האידיאלי של היהודי המאמין זה שהוא מגיע למדרגה של כפירה וממנה הוא חוזר לאמונה שלו. זאת אומרת, זה בעצם מה שאתה אמרת, זה מה שאומר כוזרי. כוזרי במאמר החמישי אומר שאין היום מישהו שיכול להגיע לאמונה נכונה מבלי לעבור כל מדרגות הכפירה. אדם שהוא נולד במשפחה דתית ובחיים שלו לא עלה בדעתו שום דבר שהוא שיש אפשרות אחרת, יש אלטרנטיבה אחרת, יש מחשבות, יש ספיקות, כל זה, הוא לא התעסק עם זה אף פעם, הוא תמיד אמין בכל ליבו, תמיד, 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 בהשם יתברך, זה לא אידיאל של יהדות. זה לא אומר שהוא צריך להיות חילוני, זה לא אומר שהוא צריך עכשיו לחלל שבת בשביל להאמין בצורה נכונה. לא. אבל זה שהוא מעלה בשאלה, בספק, כל כל יסודות של אמונה, קיום הבורא, מי הבורא, מתן תורה, זה שאנחנו עם נבחר, וכל הדברים הללו, אם זה לא עולה בדעתו לשאול את זה שאלה, אז אמונה שלו היא לא מזוכחת. ולפי הרב זה יוצא פה, כאילו אפשר לקרוא את זה אמונה שהיא מלאת זוהמה. כי אדם לא בחר באמונה שלו, לא בירר אותה, לא בירר, אז זה לא, לא על אמונה הזאת אנחנו מדברים. אז כל הרעיון של תשובה זה אומר שאתה עכשיו מתנתק, כן, גם נכון, אבל כשאתה מתנתק מהמדרגה הקודמת ואתה מתעלה הלאה, זה לא שאתה עכשיו תשובה זה אומר שאתה היית משהו לא בסדר. לא, תשובה זה אומר שעצם הרצון שלך להיות טוב יותר ממה שאתה כעת, זאת היא התשובה. רצון להיות טוב יותר ממה שאתה, זוהי תשובה. כל זמן שאדם קובע לו, אז עכשיו מה שאמרתי לכם, הרב אומר את זה פה בפסקה, במשפט הבא. כל זמן שאדם קובע לו בתכסיסי חייו על פי מידה קבועה, דהיינו, הוא שמע, יש אלוקים, יש ככה, נתן תורה לעם ישראל, יש לנו מצוות, אנחנו צריכים לעשות ככה וככה, זהו, זאת היהוד, זה יהדות, מכאן והלאה, וידך זיל גמור, מכאן והלאה, אתה רק פשוט מבצע, אתה פועל, אתה עושה, אבל אתה לא חוקר, אתה לא מלא בספק, אתה לא מתעלה, אתה לא משתכלל, אלא אתה פשוט מבצע, אתה עושה דברים מצוינים, מה שאמרו לך רבותיך. אז הרב קורא לזה שאדם, אמונה שלו היא קבועה בחייה, בתכסי חייה, אבל פי מידה קבועה. אז אדם הזה לא יוכל לצאת מידי החסרונות שבשכל, במידות ומעשה. ואיך זה ישתלם איפה? אז איך הוא יהיה טוב יותר אם הקוץ לא קבוע, מובן, ברור? מה? סליחה. כן, נכון. אופיו, סליחה, אני טעיתי. נכון. וחזה ישתלם, אופיו. שנייה. לכן, חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים, הכללים והפרטיים. תמים, הוא לא אומר שזה כוח, שזה חלילה להרגל להיות כוח בלעדי. אפילו לא בלעדי. אלא עיקרי. אם זה עיקר של, של היחס שלך לבורא עולם, זה הקביעות, אנחנו עושים בדיוק מה שאמרו אבותינו, ומה שאמרו דורות הקודמים, ואנחנו לא, בדיוק מה שאנחנו פשוט, מין יחס כזה שומרני לתורה, כמו שתורה היא, אנחנו משמרים אותה. מה שקיבלנו זה, כמה שיותר, אנחנו מנסים להתייחס לתורה ולמצוות ולדרך חיים שלנו באופן קבוע, שזה לא זז, שזה לא, לא משתנה. אז הרב אומר, קורא לזה חלילה, כן? לכן חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים הכללים והפרטיים, ולעולם צריך האדם היחידי, וכן החברה כולה, להיות מתקן את עצמו ומרפא את שבריו הרוחניים והמעשיים. כל הזמן אתה נמצא בתהליך של תיקון, של השתכללות, של ההתעלות. אז איך אתה תעשה את כל ההשתכללות מבלי לערער על המדרגות הקודמות? כן, רציתי להגיד משהו?
שתי שאלות, אם אפשר. ההנהגה הזאת שהרב קוק פה מדבר, היא מתאימה לזמן מסוים בחיי, כאילו, האומה, או זה בכוונה הרב קוק כתב את זה, כי אני יודע שפעם, אני חושב, בגלות פעם לא היה כל כך את החקר הזה, היה את האמונה הבסיסית הזאת, שבאדם נולד בתוך האווירה של של המשפחה והבית כנסת הדתיים, לא היה כל כך את הבירור הזה, היה חיים די זורמים מבחינת דתית. שאלה אם זה במקרה או לא במקרה שזה...
לא, זה באמת שאלה טובה, אני אחזור עליה. האם הגישה הזאת מתאימה דווקא לזמן שלנו, או בכל התקופות הגישה הזאת מתאימה? כי הרי אנחנו יודעים שבגלות היה הכוח העיקרי, זה כל דווקא שמירה ולשמור מה שקיים, ולא לשנות ולהתקדם ולתקן. אז התשובה היא שכמובן שבאופן אידיאלי, הכל תמיד, בכל הזמנים צריך להתקדם ולהשתכלל, תמיד. אלא מה? בגלות, מצב הזה הוא היה די קשה, כי האומה, במיוחד בזמן האחרון, לא עסקה בבירור אמונה, אלא בשמירה. וכיוון שבזה עסקו, אז התוצאה שזה ששמרו על התורה במקסימום שלה, התוצאה של זה, זה היה זה שעם ישראל כפר ברובו, כפר בתורה הזאת, ו-90% בעם ישראל פשוט בעטו באמונה של הקבועה הזאת, של תמימה, של סבתא, מה שאתה אומר, שהייתה בגלות. עם ישראל מאס באמונה של סבתא. זרקו אותה. ולכן זה היה כנראה טוב לזמן שזה החזיק מעמד, אבל בפרספקטיבה הכללית לא. היה צריך להגיע לתיקון הזה. ואז הרב מדבר. כן, בבקשה.
במובן
דבר
שלא
עושה
דברים, מה שגם
הרב
קוק אומר, זה לאנשים מלומדה, לחקור כל הזמן, אני אספק, השאלה זה לא יכול להביא בסוף לדבר הפוך, לא לקדם אותי אליו, ואני אשאל, אענה, בסוף אני אגב, הרי יש דברים שהם קוראו על האקסיומו, שאני לא יכול...
כן, נכון, אז משל למה הדבר דומה, אומרים על זה, כאילו, אני לא זוכר באיזה מקור, אבל יש משל כזה שזה דומה לקדר. קדר, שהוא מוכר את הסחורה שלו. אז אם הוא קדר טוב, אז הוא הולך עם מוד ברזל, ואני ראיתי את זה במו עיניי, פעם ראיתי דבר כזה. הולך עם מוד ברזל ב... ב... במקום שלו, איפה שהוא מוכר שם צלחות וקדים שהוא עושה אותם, ודופק עם מוד ברזל על, על הקדים שעשויים מחרס, כן? דופק ואומר, תראו כמה הם חזקים, תראו, בום, 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 הולך, מכות חזקות, נותן וזה לא נשבע. ומישהו שהוא יודע שהוא בעצם לא כל כך טוב, אז הוא כותב בכל מקום פתק, אל תיגו, נכון? נא לא לגעת.
שביר,
כן, אל תיגעו, למה? כי זה דבר באמת לא בטוח. אז אותו דבר גם אמונות אחרות, תשימו לב, אצלם הכל בנוי על זה שאל תשאלו שאלות. וכל הדתות וכל זה, שם מאוד לא מקובל לשאול שאלות. שם זה, אם אתה שואל שאלות, אתה משהו לא בסדר. אתה אין לך חוסר אמונה, אתה משהו לא טוב, אתה קטני אמונה. ובנוצרות זה הביאו זה עד כדי כך שעשו את ה... את העיקרון מזה, שאנחנו, היה שם כזה, אחד ההוגי דעות של נוצרות, קראו לו אוגוסטינוס, ויש עוד אחד שם, טרטליאנוס, אז הם אמרו, קרדו פוסטם אבסורדום, מה אני מאמין כיוון שזה חסר משמעות. זה העיקרון של...
לא, עולם חי ככה.
כן, נכון, עולם חי ככה, לא שואלים שאלות. ביהדות, אם שמתם לב, מרגע, זאת אומרת, הילד גומר בקושי לקרוא מקרא, מיד עוברים אותו למשנה, ומשנה גמרא, וגמרא זה בעצם שאלות, 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 שאלות. על כל דבר שואלים שאלות. אנחנו נותנים, שואלים, 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 אין שאלה כזאת שביהדות לא שואלים. אין דבר כזה. יש דברים שלא לומדים את זה ברבים, יש כך וככה, אבל אין שאלות שלא שואלים על הכל. על הכל אפשר לשאול וטוב ו... לכן אנחנו דווקא אנחנו בטוחים שאין לנו אין לנו לפחד מהשאלות, אנחנו מעוניינים בשאלות, וכל צורת החשיבה היהודית שהגמרא בעצם זה לנסות לשאול שאלה, לנסח איך להתווכח, איך להקשות, איך לברר, איך להעמיק. איך אתה יודע? מיד, נכון? בגמרא, אחת השאלות. מניין אני מילי? מאיפה זה? מי אמר? איפה אתה יודע? מה זאת אומרת? כן.
אם אני פתאום
מוצא
את עצמי, דופס את עצמי באיזשהו מצב או מחשבה שהנה היום הכרתי איזה כאילו אמונה שכאילו זה טוב, זה ככה, אני כאילו מרוצה. אז זאת טעות המצב הזה. אם אני מרוצה, כאילו חושב שזה, הנה, זאת האמונה, עכשיו אני מאמין.
אם אתה מרגיש בלב, אז זה לא טוב. כמו שאומר הרמב״ם, אדם שיש לו דעה שהיא באה לא משלושת המקורות, אלא מהרגשת הלב, משלושת המקורות שמה הם? עדות, חוש ושכל. כן? אחת משלושת המקורות, זאת האמונה צריכה להיות מבוססת על שלושתם ביחד. אם יש לך הרגשה פנימית ממשהו אחר, אז סימן שאתה חי בשקר.
לא, למדנו משהו בשיעור, אני יצאתי וחושב, עכשיו אני כאילו...
זהו, אז שאלה פה אם זה שכלי. אתה מניתחת, אתה אומר, מה מבוסס? זה שהרב דיבר בצורה מתלהבת וזה, זה לא מקור. אבל אם אתה הבנת, זה נובע מזה, זה ככה, 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 זה שכלי, או אני ראיתי את זה, או בא אל העדות, אז כן.
אולי
שאלתי
לא מתלהב. אם אני יכול כאילו לעצור בזה ולהגיד שזה כאילו ככה, או זה תהליך אינסופית כאילו
העליונה? הבנתי, כן, זה ככה, ויש לי עוד, מה ללמוד הלאה?
כאילו, אסור לעצור בנקודה הזאת?
נכון, אסור לעצור, בשום נקודה, נכון.
אפילו שזאת הנקודת אמת, אני עוצר פה, זה מביא אותי לכפירה, לטעות, לשקר.
נכון, נכון. כן.
מה הכוונה על פי מידה קבועה?
שזה קבוע, זאת אומרת שיש עכשיו, אמרו לך, יהדות זה נקודתיים, ואם נתנו לך נוסחה, הנה, זה יהדות, עכשיו זה ככה. ואתה עכשיו, קיבלנו תורה מצוות, כן, תורה מצוות, הר סיני, משה רבינו, זאת יהדות, זהו נקודה. אם זה מה שעומד ביסוד האמונה שלך, אז יש פה בעיה. אנחנו תמיד מבינים שמאחורי זה יש עוד עומק ועוד עומק, ונכון שאנחנו מאמינים שהשם נתן תורה. עכשיו, מהי תורה? מה זה נתן? מה פירוש? מי מקבל את זה באופן פרטי או בכל הדורות? ויש לזה עוד עמקים, 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 ואנחנו כל הזמן לומדים ומתקדמים ומשתכללים. לא קבוע.
זה בא לגבי האמונה.
כן, גם אמונה, נכון.
אם אני אמונה. התשובה כאילו מחזקת את האמונה,
כן.
כשאדם עושה את התשובה.
נכון, כמה שאדם יותר חוזק בתשובה, אז יותר מתקדם באמונה שלו. נכון, נכון. רק שנייה, כן בבקשה. כן.
שאלה, יכול להיות חוזר קצת על אולי שאלות של אחרים, רוצה לראות אם הבנתי את זה. כלומר, אם עולה לי הרהור של כפירה שמוגדר ממש ככפירה באמונת ישראל, ואני איזשהו, אני, בגלל שזה, שיש לו את השם הזה של כפירה, אני מתעלם ממנו, בעצם דופק במערכת וממשיך ועוד עולה עוד הרהור, אבל אני אומר, זה כפירה, ואני בעצם מתעלם ממשיך, זה הקלקול היותר גדול.
כן.
אני צריך להתייחס, אני צריך להתייחס לדבר שבא מתוכי.
נכון, בא לך כפירה, תגיד וואו, איזה יופי, ברוך השם, בוא נבדוק. נכון, הרהורי כפירה, נכון? לברר ספק, כן, נכון, יש לך הרהורי כפירה, שמה? שמה כפירה? אין אלוקים? נו, אז יש פה במכון מאיר סדרה של שיעורים, האם באמת אין אלוקים? יש אלוקים, אפשר לברר, בוא נקרא, בוא נלמד, בוא נחקור, איך אני יודע? אולי זה סתם עבדו עליי, אני אבדוק, בוא, כן, 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 מצוין. כפירה במה, תורה מצוות, איזה יופי, זה, איך אני יודע, מאיפה זה בא, מה זה תורה מצוות, הכל, אני אנסה לברר הכל. ברוך השם, אם בא הרהורי כפירה, אז זה אומר שאצלך יש עכשיו, אתה התקרבת לתשובה, הזדמנות לתשובה. זה בעיה היא כשאדם מסתובב במין, יש מושג כזה נקרא אגנוסטיציזם, דהיינו שאדם בספק, תמיד ספק, מעורפל, בדיוק, או עורפול, זה בעיה. אבל כפירה זה מעולה, זה אומר שעכשיו אתה מתחיל לעבוד, לחקור, להבין, להתעניין, תשאל הרבנים, אלה לא מספיקים לך, לא נותנים לך תשובה, תשאל אחרים, תנסה לקרוא ספרים, אולי רמה מענה, אולי זה, מישהו, תחפש.
אבל אם זה מזכיר כאילו את המלאק, המלאק מכניס ספק באמונה.
בדיוק.
אבל אנחנו דורשים למחות את המלאק.
נכון.
כאילו נראה כאילו, יש לך ספק, לא, תאמין, נקודת משה, לא הכל מבינים.
ספק, תמחוק
את זה,
תמחוק
את ה...
כן.
אז זה בעצם לא ככה, בעצם
איך
שפירשתי עכשיו את
המלאק,
זה לא מדויק, לפי מה שאתה אומר עכשיו.
נכון, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. הספק או המלאק, זה האגנוסטיציזם. לא יודע, אולי, זה המלאק. אבל מתעוררת שאלה, אז מצוין, מה הספק? אני רוצה לברר אותו, לבדוק אותו. אז ככה אתה מוחק את העמלק, אתה מברר תשובה לשאלה שלך. זה ככה נלחמים עם העמלק.
ושאלה שנייה.
איזה מושג? אגנוסטיציזם, אגנוסוס בלטינית, בלשון הלטינית, גנוסוס זה ידע. ואגנוסוס זה אי ידע, חוסר ידע. אז יש שיטה פילוסופית כזאת, יש שיטה שאומרת שיש אלוהים, וזה זה בעצם התיאוסופיה, אנשים שאומרים, כן, יש אלוהים. יש אומרים שאין אלוהים, זה האתאיזם. יש תאיסטים או אתאיסטים. ויש באמצע, אומר, לא יודע, ספק, לא יודע. זה אני חושב שגישה... כן, נשאר עם הספק, הוא לא בוחר, לא, זה עיקרון להישאר בספק.
וזה המלאק,
נכון, זה גישה, אני חושב שזה רוב החילונים האינטלקטואליים, שהם בוחרים עמדה כזאת, שהם לא יודע, הוא מבין שזה שטות להגיד שאין, אבל מצד שני, אם הוא אומר כן, אז זה מתחייב. אז הוא נשאר, לא יודע, כשנגיע נראה, כן, כשנגיע לעולם הבא, אז נראה, אז אני נראה. בינתיים יש לי ספק.
אם יש עולם הבא, אולי
אין לך. כן, אולי, כן, ספק, אגנוסטיציזם. זו שיטה פילוסופית שלמה, שהיא הכי, אני חושב שהרב אומר באיזשהו מקום, שזאת שיטה הכי בעייתית, כי כשאדם אומר אין אלוהים, אז זה דבר הרבה יותר טוב מאשר שאומר... לא יודע, אולי, כי אם הוא אומר אין, אז יש סיכוי שאתה יכול להסביר שיש, יש לו יכולת לעשות תשובה, אתה יכול לענות, אבל לספק אין מה לענות, זה המלאק. נכון.
יש לי שאלה שנייה, בהקשר למה שאמרת, שיש אנשים שיכולים לעבור חיים שלמים בלי הרהורים, אז אם למשל אדם, פתאום הוא מודע שחצי שנה או כמה חודשים לא היה לו, בוא נאמר, הרהורי כפירה או מעין... הרהורים רציניים באמונה. יש עניין שאדם יחפש, עוד פעם תחת הגדרה, הרהורי כפירה, יחפש כדי שלא יהיה משהו חיצוני שאחר כך ייתן לו את הרהורי.
זה לא הרהורי כפירה, זה לימוד. זה כמו ש... זה זיכוך האמונה, אין בזה כפירה. כפירה זה מתחילה בהתחלה, אחר כך כשאתה יודע איך להתמודד עם כפירה, אז היא הופכת להיות פשוט לכוח של תשובה. אם אתה עכשיו מדבר על תשובה, שאדם עברו חצי שנה והוא לא עשה שום תשובה במשך חצי שנה, אז זה בעיה גדולה, נכון? אבל זה לא כפירה, זה תשובה, שכל הזמן עכשיו אתה מתעלה, מתעלה, מתעלה. כן.
מה שרציתי להגיד, להבדיל אולי, או איך אני אגיד את זה, שבאתי לפה בהתחלה, אחת השאלות הכי חזקות ששאלתי, אם אני עולה בדרגות, בסולם, האם הוא מספיק חזק ולא יהיה מצב שאני אפול, שאז התפירה תהיה הרבה הרבה יותר גרועה, שלמה...
כן, ומה, ולאיזה מסקנה הגעת?
הגעתי למסקנה ש... הצליחו פה למלות אותי בצורה פנטסטית. אני אקור הבוקר לביגון בצורה אולי על התשובה. אולי גם על הגיב שם.
ברוך השם. יופי.
שהמקום הזה קיים.
כן, בבקשה.
אתה יכול לחזור אותם לשלוש דברים, השכל...
הרמב״ם באגרת לחכמי מונפוליה כותב שכל מה שאדם יודע צריך להיות מבוסס על אחד משלושת המקורות. או שזה קיבל זה בחוש, הוא רואה שזה ירוק וזו תפיסה בלתי אמצעית, או שהוא טועם שזה מתוק, או שהוא שומע צליל מסוים, זה מקור ידע אחד. מקור ידע שני זה שהוא מבין בשכל. זאת אומרת, אני לא רואה, לא קולט, לא יודע, אבל אני מבין בשכל. זה שיש פה אור, אני מבין שבאיזשהו מקום ישנם אנשים שהם עובדים כדי שיהיה פה אור. זה אני מבין בשכל. אני לא ראיתי אנשים הללו, אבל אני מבין את זה ולא יכול להיות אחרת. זה דבר שני. ומקור שלישי של ידע זה עדות נאמנה. שאתה קיבלת, לא, עדות נאמנה, לא, עדות נאמנה, באים שני עדים נאמנים שהם מודיעים שהאדם הזה גנב, זהו, על פי דבר הזה אנחנו יכולים להורג, יודע, לא גנב, נגיד גנב נפש, משהו כזה, אז מוצאים אותו להורג, על פי עדות, זה לא מסורת, מסורת זה משהו אחר, זה נכלל בזה, אבל פה עדות, עדות נאמנה. לא, עדות, עדות, מה זה, מה פירוש עדות? יכול להיות שבדברים מסוימים צריכים שתיים, יכול להיות שזה עדות.
אז מה זה היום עדות?
כל דבר אחר, אם אתה עכשיו מאמין במשהו, או חושב משהו, שזה לא נובע מאחת משלושת המקורות הללו, אז הרבה אומר שזה אמונה של טיפשים. אדם מאמין על פי רגש, ככה הוא מרגיש, ואין לו שום ניתוח, שום דבר, שזה, הוא ככה חש בליבו, וזהו. זה יסוד האמונה שלו, על זה אומר רמב״ם, שעל זה נאמר, הפתי מאמין לכל דבר. כי כמו שאתה מאמין ברגש בזה, ככה אתה יכול להאמין ברגש ביושקי, או בסק ימוני, או בסדהרתה. אז כל הדברים הללו, זה השקרים. כאילו, סתם שטויות. טיפשות. צריך... אמונה צריך לחקור, לבסס, ללמוד, לחפור, לבדוק עם מוד ברזל על הקדים החזקים שלך. כן, בבקשה.
הספק זה היום פלורליזם?
כן, במובן מסוים, נכון. נכון, פלורליזם זה אחד הביטויים של הספק. אולי, כן, זה השיטה הזאת של האגנוסיציזם, נכון, קשור. כן, בבקשה.
אתה יכול להסביר שוב פעם את המשפט, כל מה שאדם קובע לו בתכסיס חייו, אפילו מידה קבועה?
כן, זאת אומרת. כן, כן, בסדר. עוד פעם, אנחנו חוזרים למשפט. כל זמן, באמצע הפסקה 8, כל זמן שאדם קובע לו בתכסיס חייו על פי מידה קבועה, דהיינו, מה זה תכסיס חייו? אופן חייו של אדם, אופן החיים שלו. מה אתה עושה? אתה הולך לעבודה, אתה הולך תכסיסי חייך, זאת אומרת עיסוקים של החייך. כן, האופן התפקוד של החיים שלך. אם זה אצלך, אתה חי על פי איזושהי מידה קבועה, אז אדם כזה לא יוכל לצאת מידי החסרונות שבשכל. דיינו, איזה יש חסרונות שבשכל? בחסרונות שיש בשכל, במידות ובמעשה. זאת אומרת, יש לך איזושהי מערכת קבועה, קיימת. נגיד, תורה ומצוות, דרך של הקהילה שלך, לימוד תורה שלך, הכל מבוסס, הכל מסודר, ואתה לא כל זמן משתדל להיות להעמיק, להתעלות, אלא אתה קם בבוקר, הולך בית הכנסת, נוטל ידיים, אוכל, וזה אתה עושה כמו מין רובוט דתי כזה. אז דבר הזה הוא לא יאפשר לך לתקן את החסרונות שיש לך, לא בשכל, לא במידות ולא במעשה חייך. אתה חי כמו רובוט. אמנם זה רובוט, רובוט עם כיפה. אז זה לא אידיאל. אז על זה שואל הרב, אז איך זה ישתלם אופיו? אז איך אתה תשתלם אם אתה עכשיו פשוט מבצע מה שתורה אמרה לך? זהו, אתה פשוט מתקתק את השעון. אתה עושה את הכל. עושה. מצווה אנשים מלומדה. כן, זה יכול להיות בית מדרש, זה יכול להיות כל מקום. בכל מקום אתה יכול פשוט להיות קבוע כמו בביצה. מים של התורה הם זורמים, כל הזמן זורמים. ברגע שמים, שהתורנים שלה למים, הם קבועים, עוצרים, עומדים במקום, הם הופכים להיות מים מדולחים, ירוקים, מלאי ריח רע. לכן, אומר על זה הרב, חלילה להרגל להיות כוח העיקרי בהנהגת החיים. הכלליים, חיים הכלליים והפרטיים, ולעולם תמיד צריך אדם היחיד, וכן החברה כולה, להיות מתקן את עצמו ומרפא את שבריו הרוחניים ומעשיים. ויש פה שברים, אין ספק שאנחנו מלאי שברים, אז אדם כל הזמן מתקן, כל הזמן חוזר בתשובה, כל הזמן מתעלה. וכל חידושי החיים וכל השאלות המהפכות את סדרי עולם כדי להטיבו, הינם אך אורחות של תשובה. אתה חושב שאתה עכשיו מזעזע מישהו שאתה שואל מי אמר שעם ישראל קיבל תורה בסיני? אני לא מאמין בזה. מצוין, תבדוק. אחת הבעיות העיקריות של דתיים ושל חילונים זה שהם לא בודקים. חילוני, למה הוא חילוני? הוא בחר להיות חילוני? לא, הוא ככה, סבא שלו חילוני, אבא חילוני, אח חילוני, השכנים חילוניים, אמא חילוניה, אחות חילוניה, דוד חילוני, כולם חילונים, גם הוא חילוני, גם הורים חילונים. לכן הוא חילוני. ולמה הוא דתי? כי סבא דתי, ואבא דתי, וסבתא דתייה, ומורים דתי, שניהם כולם קבועים במקום אחד. אז זה לא אידיאל. אין בזה... לא לזה אנחנו רוצים להגיע, אלא כל חידושי החיים, כל השאלות, המהפכות את סדרי העולם. מצוין שיש לך שאלות כאלה. זה כדי להטיבו. הנם, אחורכות של תשובה. זה ברוך השם שאתה התעוררת לשאלות כאלה. אתה מתקדם, הנה זאת התשובה. ותמיד צריכה התשובה להיות עומדת בראש הפסגה של סולם השלמות האנושית, השלמה האנושית. זאת אומרת, זה בעצם, אנחנו נמצאים כל הזמן בהתעלות, אנחנו בתהליך, בזרימה, בהתקדמות, לא באופן, לא קביעות, לא סטטיות. גם סטטיות החיובית, הדתית, זה לא אידיאל. האידיאל תיקון בלתי פוסק. ולכן כפירה, יש לזה תפקיד שהיא מכריחה אותנו, כמו שהרב פה קורא, שכפירה יש אולי זה הכוח הבלתי נפרד מעצם תהליך של תשובה. כן, בבקשה.
אני רוצה את הכוחות הנפשיים לחזור אל הזרם ללמוד מתוך ההרגל שיצרתי לעצמי. ההרגל ללמודי, נגיד, בבוקר, ללמוד.
אני לא ראיתי את השאלה. אם אתה לא מוצא... איך אתה מוצא?
איזה כלים אני צריך כדי להחזיר את עצמי...
לצאת מהרגל זה להגיד לעצמך שאתה רוצה ללמוד. לא עוד, אלא עוד אינפורמציה. אתה לא לומד אינפורמציה, אתה מחפש שיעורים כאלה שהם מכריחים אותך לחשוב, להתעורר, לשקול, בכלל לברר אם זה נכון או לא. אתה מחפש דברים שהם גורמים לך להתעלות, להתקדם. מה? אותם?
בנוסף ללימוד, סתם, בדוגמה,
כלומר
לומד מדרש, מה הדברים שאומרים לגרום לשמחה ולנפש?
כן.
אמרנו רק
על שכליות. כן, לעניות דעתי, כשאדם לומד ומתקדם, זה מה שמביא לו שמחה אמיתית. שהוא יודע שיש משמעות לחיים שלו, זאת השמחה. זה שהוא מבין שהאמונה שלו היא אמיתית ומבוררת ולא מעורפלת, לא אפילה, לא בלתי ידועה, לא משהו כזה מיסטי שאתה לא יודע בכלל אם זה נכון או לא, שאתה סומך על מישהו, שם הרבנים גדולים אמרו, לא, אלא אתה לומד, אז זה מבין, אין לך שמחה יותר גדולה משמחת הלימוד תורה.
החיוביות מביאה לשמחה.
חיוביות, חיוניות מביאה, כן, נכון. כן, בבקשה.
הרב אומר פה, השאלות המעקות את סבילי העולם כדי להטיבו.
כן.
אבל יש גם אומר לאחיס, איך אנחנו מתייחסים לשאלות שאדם, פה זה רק בשביל להטיב, אני כופר על מנת לברר. יש אנשים שכופרים לאחיס.
נכון.
אתה עומד מול אנשים, אתה, אז מה תגיד לו, אתה מותק, אתה כופר בו, בוא נעבוד איתך אם אתה כופר, אבל הוא כופר לאחיס. פה הוא אומר, כפירה ושאלות
של
בירור כדי להטיב את העולם.
כן. הכפירה שהיא כפירה כעיקרון או לאחיס או כל זה, הרב אומר, זה סוג אחר של כפירה, זה כפירה מוחלטת. גם עליה בסופו של דבר חוזרים בתשובה. אבל זה שהם קיימים, השאלות כללו, זה טוב מאוד, ברוך השם. אנחנו לא, יש שאלות, אז נלמד, נתמודד, נלמד ממנו באמת על מה מדובר. כן, בבקשה.
אני חושב שמי שנולד חילוני, משפחה חילונית, נכון, יש כאלה גם בעצם נולדו למשפחה חילונית ונראה הכל חילוני, אבל בעצם מישהו מהמשפחה שם סבא של סבא או סבא אפילו היה דתי, וזה לא נראה. כן. זה גם, זה שפתאום גלה את הנקודה הזאת ואתה חוקר את זה, זה גם
חזרה. כן, במובן מסוים, כן. העיקרון זה שאנחנו רוצים לבחור את האמונה שלנו. לא להיות דתי בגלל שאתה דתי, נולדת דתי, או בגלל שככה פה חבר'ה עשר במכון מאיר. וכולם רקדו איתך, ורקדו, וחיבקו אותך, והיה צ'ון טעים, והכל היה זה, טוב, אז אני כבר ידעתי, למה לא? זהו, אז לא, לא, זה לא האמונה האמיתית, ולא, לא, לא, צריך לברר, ללמוד, כן, בבקשה.
מה המקום של, סליחה, שאני סומך על מישהו או על משהו, על רב מסוים, אדם מסוים, חבר, אשתי?
זהו, אז אני חושב שזה לא דבר נכון לפי רמב״ם, ככה זה יוצא, שלפי רמב״ם זה לא נכון לסמוך על אף אחד. לסמוך שאשתך תבשל לך אוכל טעים, זה אתה יכול לסמוך עליה בעיניים סגורות. בטח היא תעשה את זה. אבל זה שיש קדוש ברוך הוא, אל תסמוך עליה. לא עליה, לא עליי, לא על אף אחד אחר.
זה רק כלפי קדוש ברוך הוא, זה לא כלפי אנשים, יחסים בין אנשים?
אנשים, כן, בטח. אנחנו סומכים, ודאי. אנחנו מאמינים אחד בשני, סומכים אחד לשני, אחריות לוקחים, מצוין, לסמוך, כן. אני מדבר עכשיו שאתה מברר את השאלות מהותיות של החיים שלך. אז בזה לא. לא סומכים על מישהו. זה צריך לבדוק, לברר.
אז מה המקום של רב שלי?
הרב מלמד אותך איך לברר את זה בצורה נכונה. ואתה רואה את זה, שמה שהוא אומר לך, אז מקדם אותך, זה משכלל אותך, נותן לך עוד יותר להעמיק באמונה, איזה יופי. כן? אבל לא אתה, אתה, אתה חסידי בגלל שהרב שלך אמר שטוב להיות בחסידות. לא, צריך לבחור. כך נראה לי. בסדר? טוב. זהו, עד כאן הפסקה הראשונה. אנחנו, אין לנו כל כך הרבה זמן, אבל אני חושב שגם לקרוא את הפסקה הבאה היא נותנת המון, כי היא ממש המשך בלתי רגיל ככה של הפסקה הקודמת, אבל תשימו לב, יש פה דברים מאוד מאוד עוצמתיים בפסקה תשיעית. זאת אומרת, אנחנו בוודאי לא נסיים אותה, אבל זו פסקה, אחת הפסקות העוצמתיות ביותר בכל המאמר איסורים מלכים. אז בואו נקרא את זה. מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת התערובת של אמונת היחוד, הטהורה, עם מחשקי הגשמה. אתם יודעים מה שקורה? שאמונת היחוד הטהורה, אמונת ישראל, מלאת מחשקים. שהם צריכים להתברר ולהתנתק. ולעזוב את אמונת ישראל האמיתית. וזה קורה במשך דורות, בתקופות. לפעמים אנחנו צריכים בירור בתקופה הזאת מסוים, בתקופה אחרת בירור אחר, למשל, פתאום אנחנו חושבים שאמונת ישראל זה הכל, זה הכל דקדוק ושכל וביצוע ו... והעשיית מצוות, זה האידיאל של יהדות. פתאום מגיעה תקופה שאנשים מרגישים שזה לא, ואז יש צורך להתעורר צד הרגשי, נפשי, צד השמחה, ואז באה לך חסידות. אז החסידות תברר לנו את אמונת ישראל הבהירה, שחסידות תגלה לנו שלא הכל זה רק קיום, אלא צריך להיות רחמנא ליבא באי, פתאום יגידו לך על הדברים אחרים, פתאום יגידו לך עוד דברים נוספים שצד עמוק יותר של תורת, שבתורה כתוב. אז הדברים הללו התבררו מתקופה לתקופה. אז בתקופה ההיא היה בירור של צד אולי יותר פנימי של אמונה. אז מתבררת התערובת של אמונת ייחוד התאורה היא מחשקי הגשמה. עכשיו, זה המשפט העיקרי. תקשיבו טוב טוב. ובכל פעם שחלק ידוע מהגשמה נופל, נדמה כאילו אמונה נופלת. ואחר כך מתגלה שלא נפלה אמונה, כי אם התבררה. הרבה פעמים כשבן אדם, לכן אני חושב שזה אחד הסיבות שהמאמר הזה נקרא איסורים ומרקים, כי בן אדם שלומד זיכוך האמונה, אז יש לו לפעמים תחושה כזאת, רגע, אז מה יוצא מזה? אז אולי יוצא שבאמת שאין אלוהים? אם זה לא מישהו וזה לא משהו והוא לא נמצא באיזשהו מקום, אז אולי הוא לא קיים, אז הוא לא איננו, אז אין פה אמונה, הנה כפירה, אז נורא והיום. אז יש תחושה כזאת שזהו, פתאום בא רמב״ם ואומר בתקופתו, פתאום אומר שכשכתוב שהקדוש ברוך הוא יושב, לא זאת הכוונה, הוא לא יושב. למה אתה יושב? מה, אתה עייף, לכן אתה יושב, אבל מישהו שלא, איך הוא יכול לשבת? אבל כתוב, והשם יושב על כיסא כבודו. אז הרמב״ם אומר, לא, זה לא נכון. מה, אז אתה רוצה להגיד שאין אלוהים? אז תחושה כזאת שזה בכלל לא נכון? שזה לא, שאמונה לא אמיתית?
אז מה זה בעצם מחשקי
הגשמה? הגשמה, שאתה מגשים, שאתה חושב שהקדוש ברוך הוא, יש לו ידיים, רגליים, גוף וכו'. או שהוא נכון, אותיות, או שהוא, שם יש מישהו שמדבר עם משה רבנו, יש מישהו שם כזה בשמיים, שהוא זה שמדבר עם משה רבנו. אז יש לך מחשבה כזאת, אז זה מחשקי הגשמה.
רבנו, אתה
אז הרב, אז תשימו לב לביטוי הזה, זה ביטוי מאוד 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 יסודי, זה ביטוי מאוד מאוד חזק. עוד פעם, ובכל, אנחנו במשפט, ובכל פעם שחלק ידוע מהגשמה נופל, נדמה כאילו אמונה נופלת, ואחר כך מתגלה שלא נפלה אמונה, כי אם נתבררה. ובימים שלנו, זאת אומרת, בזמן שלנו, במיוחד במאמר הזה של הרב, העיקר השאלה פה זה, האם אלוהים קיים? איפה הוא קיים? הוא קיים באיזשהו מקום, נכון? אז הוא קיים, אז אתה צריך... כן, חי וקיים, כן, כתוב. אז הנה הרב אומר, בימים האחרונים, לשיבת הרוח האנושית לספירת האמונה הברה, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה, הדקה, שהיא יחס המציאות בכללות אל האלוקות, שהוא נמצא. ברגע שאלוהים נמצא באיזשהו מקום, אז הנה הוא קיים, הוא נמצא. אז הרב קורא, ברא זה נקייה. דקה. דקה שהיא לא כזאת אבק, נגיד שיש לו גוף, אבל זה כאילו, כולם חושבים שהאלוהים נמצא באיזשהו מקום, נכון? הוא קיים. כן, רוחני, בדיוק, זה הקליפה הרוחנית, כן. שבאמת כל מה שאנו מגדירים במציאות הוא מופלג מאלוקות בערך בלתי נערך. כל מה שאתה חושב שזה קיים, אז דבר הזה הוא בקשת ביחס לאלוקות ממש לא קיים. מה שאתה חושב שזה קיים. את הדבר הזה אנחנו ננסה לברר את זה בלי נדר בפעם הבאה.